עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב לכולם, כמה רגעים באיחור. אנחנו לקראת חג הפורים, ולכן לפני שנפנה אל השאלות שלכם כרגיל מעכשיו עד חצות, אני רוצה לדבר כמה דברים חשובים לפי עניות דעתי בענייני הימים הבאים בעת מלחמה. סוכות זה זמן שמחתנו. חודש אדר מרבים בשמחה. מה ההבדל בין זמן שמחתנו לבין מרבים בשמחה? במילים, זמן שמחתנו זה אומר שזה הזמן שבו אנחנו שמחים. הזמן גורם שנשמח. אנחנו לא צריכים לעשות משהו חוץ מאשר להיכנס לזמן. כמובן יש כמה מצוות שצריך לעשות. סוכה, לולב, ארבעת המינים, הלל. אבל אנחנו צריכים לתת את ליבנו. תנה בני לבך לי, והזמן כבר יעשה את שלו. לעומת זאת, באדר אנחנו צריכים לפעול. אנחנו צריכים להרבות בשמחה. למה? אולי בגלל שחג הסוכות זה חג האסיף. השמחה, גורמי השמחה בולטים לאין כל. אחרי שהתבואה והפירות עברו הרבה גלגולים, עם הרבה דפיקות לב לחקלאים, הם זרו בדמעה, הם עקבו בדאגה, הם התפללו שהגשם יגיע בצורה הנכונה, במקום הנכון, שהרוחות לא יעקרו את העצים ולא, והשלגים לא יגרמו נזקים, ואז מגיע זמן הקציר והדייש, ואוספים את התבואה ואת הפירות לאסמים, והשמחה פורצת מאליה. גם מבחינה רוחנית, ראש חודש אלול, חודש אלול, מתכוננים לראש השנה בתשובה, ראש השנה יום הדין ותקיעת שופר, עשרת ימי תשובה משפרים את מצבנו לקראת חתימת הדין בתפילת נעילה ביום הכיפורים, יום הכפרה, ואז מגיע חג הסוכות, עד השנה רבה, עד שמחת תורה, שקוצרים את פירות העבודה מבחינה רוחנית. לעומת זאת, חודש אדר זה זמן שבו לא נראית שמחה. כל האירועים של פורים קרו במקומות הנמוכים, משתה אחשוורוש, גועל נפש, מלך שמשתכר. איך אפשר להבין את זה? איזה ירידה מוסרית זאת. בימינו, כשמנהיג מדינה צריך לעבור טיפול בהרדמה לרבע שעה, הוא ממנה במקומה מישהו אחר. מלך צריך להיות כל הזמן בצלילות מלאה. זה ירידה מוסרית נוראה, והוא משתגע והורג את אשתו, ומזמין את אשתו בצורה לא ראויה. ואחר כך מחפש לעצמו בצורה מטורפת, חסרת מוסר לגמרי, הצורה שבה הוא מחפש לעצמו. תחליף. ואמן רוצה שישתחוו, יש פה עבודה זרה אצל אמן, ושפיכות דמים אצל אחשוורוש, וגילוי עריות אצל אחשוורוש, כי הרי לא לקחו בסופו של דבר רק נערות, אלא גם נשים נשואות, כמו שנלקחה אסתר שהייתה נשואה למרדכי, ולפי דעה אחת בחזל. והכל בסופו של דבר מצטרף לנס פורים, אבל בשעת המעשה הדברים הם קשים, ולכן אנחנו צריכים לעשות פעולות כדי לעורר את השמחה, כי השמחה באמת מולה שם. ישנם שלושה סוגי דברים. יש דברים שהשמחה נמצאת בעצמה. יש דברים שעושים דברים מלאכותיים ואז השמחה היא מזויפת. ויש דברים שהשמחה נמצאת, שמחת חתן וקלה. הפוטנציאל לשמחה נמצא, רק הם כל כך תרודים בדאגותיהם, שצריך לעורר אותם לשמחה. ולכן מביאים תזמורת ומשמחים חתן וקלה. זה מה שקורה בפורים. צריך לעורר את השמחה מבחוץ. ולפי זה אפשר להבין מה שאמר הרבי מפיאסצנה, בגטו ורשה, כשבאו ושאלו אותו איך אפשר לשמוח. אז הוא אמר, ואם ביום הכיפורים אין לך מצב רוח לצום, מה תעשה? תצום בלי מצב רוח. אין לך מצב רוח לשמוח בפורים? תשמח בלי מצב רוח. לכאורה, אין הנידון דומה לראיה, כי לצום זה דבר טכני, איך אפשר לשמוח בלי מצב רוח, שכל השמחה זה מצב רוח. התשובה היא מה שאמרנו, מרבים בשמחה. אחרי המעשים נמשכים אליו אבות. פוטנציאל השמחה נמצא שם. תעשה פעולות מבחוץ לעורר אותו. מה עושים בפורים בזמן מלחמה? שמענו היום את קריאתו של הגאון רבי דב לנדאו שיחיה. למה תתראו? לא לצאת ממחוזותינו, ולא לעשות דברים שאחרים ינצלו אותם כאלה שאינם מבינים. צריך להבין את זה, שאנחנו איבדנו את האמון בכל המערכות שיעשו כל דבר, בלי לרצות להבין, וגם אם יבינו יעשו הפוך, כדי לנגח אותנו. ואנחנו יודעים את זה מראש, אז למה לתת להם כלים ביד? ובא הרב הגאון רב מוישה הלל הירש והוסיף עוד נקודה. הרי יש מלחמה, יש אחים בצרה, יש הרבה אבילים, צריך גם את זה לקחת בחשבון. אז כמובן אנחנו עושים כל מה שההלכה אומרת, אבל את הדברים שהם תוספת אפשר להוריד. וכאן המקום לחזור ולהגיד מה שאמרנו מיד אחרי שמחת תורה. בעיצומה של שמחת תורה, כשהתחילו לזרום ידיעות והאזעקות היו גם בירושלים, בבית הכנסת שבו אני מתפלל אמרתי, אנחנו ממשיכים עם כל מצוות היום בפרופיל נמוך. וסיפרתי להם שערב חג הסוכות תפשין למדלת, הייתה זו השנה הראשונה שעשינו סוכה, אנחנו הילדים, כלומר אני, עשינו סוכה לבד. והייתה לי בעיה עם הקישוטים. זה שצריך לעשות סוכה הבינונו. הזמן היה קשה ביותר. זה הזמן שבו שר הביטחון דאז, משה דיין, הניח אקדח על השולחן כדי להשתמש בו אם וכאשר תגיע את שרה חלילה. וזה היה איום על כל העם היושב בציון בצורה מאוד מעשית. זה היה משהו אחר לגמרי. זה הצבאות אדירים שפרצו לפה, מצפון ומדרום. אבי היה מגויס, כבר לא בגיל של גיוס לצבא, אבל הוא היה מגויס להספקת מזון לאוכלוסייה, ולכן הוא לא היה בימים שבין יום הכיפור מסוכות. אותם ימים שמכוניות של קצין העיר הסתובבו ברחובות כדי לדווח למשפחה זו ולמשפחה אחרת על נפילת ילדיהם. איך נתלה קישוטים? אבי זכרונו לברכה, שזמן לא רב אחרי אותו יום הכיפורים קרה ונפל מעומס העבודה, הגיע הביתה שעות ספורות לפני כניסת החג, ונכנס לראות את הסוכה שהפעם, פעם הראשונה, הוא לא בנה אותה. הוא ראה שאין קישוטים. והצעתי לפניו את ספיקותינו, אני הייתי נער בן 17, קצת יותר. הוא אמר לי, אני לא רוצה לראות קישוט אחד פחות מכל שנה. אם אנחנו נקפל את הדגלים שלנו, זה הניצחון הכי גדול שלהם. אנחנו נשמח, ואנחנו נדאג ונבכה. וזה לא סותר. ויש מקום בלב לרגשות שונים וסותרים, כמו שנפסק להלכה, שכשאדם נפטר והשאיר ירושה, בניו אומרים ברוך דיין האמת, וברוך הטוב המיטיב. יש מקום בלב לרגשות שונים, וזה לא סותר, ולא, אין אחד בא על חשבון השני. כך כתוב, ויהי רעב ימי דוד, 3 שנים, שנה אחרי שנה, ודוד שואל על מה הרעב, ונאמר לו על שאול, ועל בית הדמים אשר המית את הגבעונים. על שאול אומרים חז"ל שלא נספד כהלכה, ועל אשר המית את הגבעונים, על זה שהוא הרג את נוב עיר הכהנים, והגבעונים שהתפרנסו מעיר הכהנים לא הייתה להם פרנסה. רעב בגלל זכותו של שאול, ובגלל משהו שהיה לחובתו. וככה היה אצל מרים, באשר משפטו שם פועלו. היא נענשה, ובו זמנית קיבלה שכר, והעם לא נסע על עד האסף מרים. כשנותנים שכר, הקדוש ברוך הוא נותן שכר, צריך לשמוח, הכוונה שישמחו. כשקדוש ברוך הוא נותן עונש, הכוונה שיתבוננו מתוך הצער של העונש, והתעוררו לחזור בתשובה. ושני הדברים כאחד היו אצל מרים. יש מקום בלב להרגשת שונות, ודיברנו על זה כבר מיד אחרי שמחת תורה. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
שלום, ערב טוב ותודה רבה.
שלום וברכה.
בעניין הגיוס, רציתי לשאול, קודם כל, האם מה שקורה עכשיו, ההסתה והמצב החוק וכולי, האם זה דומה למה שהיה, כי היה גלים כאלה בעבר? ודבר שני, רציתי פה משהו מיוחד, ודבר שני שרציתי לשאול, האם אנחנו בונים על הסברה ועל שכנוע הציבור החילוני או האלה המחוקקים וכולי, האם אנחנו בונים על לשכנע אותם, על להסביר להם, או אם לא, אז על מה אנחנו כן יכולים לבנות בעניין הזה?
שום דבר חדש אין כאן, זה היה תמיד. ההבדל היחיד הוא שבעבר היו אנשים עם אידיאולוגיה בראש התוקפים, ואז היה אפשר לדבר איתם. היום אף אחד לא רוצה אותנו בצבא. זה נגמר, ולא רק זה. מישהו שלח לי השבוע קטע מדבריו של ראש מכינת אלי, הרב יגאל לוינשטיין, שבעקבות הקטע הזה צלצלתי אליו כדי להודות לו. והוא דיבר על גיוס חרדים, לא בני תורה, לא בני ישיבות, חרדים. הוא אמר, חרדים לא יכולים להתגייס לצבא. גם אם יבטיחו להם שהתנאים יתאימו, אין שום סיבה שהם יאמינו להם. כי הם כבר הוכיחו ששום הבטחה לחרדים איננה נכונה. הוא אמר, צריך, לפני שהם מדברים על גיוס חרדים, צריך שנשיא או נשיאה, או איך שקוראים לזה, בית המשפט העליון, יבטיחו ויתחייבו שהם לא מתערבים בהסדרים שהצבא יעשה, ושראש האגף, או כל הארגונים הללו שדואגים שהבנות יהיו בכל מקום בצבא, לא יפעלו מטעמם. ואני מוסיף על זה שגם אם הם יתחייבו, זה לא שווה את הנייר שהם חותמים עליו, כי הם משקרים ומרמים. היה בחיל האוויר פרויקט שחר כחול, שירות חרדים כחול של חיל האוויר. והרב רמי רייבד, שיזם את זה, קיבל הבטחות ברורות, ואפשר לשאול אותו איך שרימו אותו ולא עמדו בהבטחות. ולכן אין על מי לסמוך. המטרה שלהם היא אחת בלבד. יש להם שתי מטרות. המטרה החברתית היא להרוס את אמונתם של הצעירים, והמטרה הפוליטית היא לגרום לחרדים לרצות להצטרף אליהם לקואליציה, ואז כבר לא יהיה שום בעיה ברגע שתהיה להם אפשרות להקים ממשלה והם יהיו תלויים בחרדים. זה הכל. אז את שואלת מה אנחנו עושים בהסברה? המוני העם מוסתים. ההסברה שלנו, כמה שנשקיע בה, לא תגיע לאוזניהם ולא תשכנע אותם. הפוליטיקאים לא מעניין אותם גם כן. יש להם חשבונות אחרים, יש להם אוזניים אחרות, יש להם היעדר הבנה אחרת, והדבר האחרון שמעניין אותם זה הדבר הראשון שמעניין את גדולי ישראל. הדבר הראשון שמעניין את גדולי ישראל זה טובת עם ישראל. במכלל הן שומעים מה שהדבר האחרון שמעניין את הם. אנחנו צריכים לעסוק בהסברה בתוך עצמנו. אנחנו צריכים להבין בעצמנו את העניין. אז צריך לדעת שיש פה שני דברים. יש פה את אלה שתורתם אומנותם, שקיום המדינה והצלחת הצבא תלויה בלימודם, כמו שהבאנו על זה מקורות רבים עד אין ספור. ואני רוצה להגיד מילה אחת על האיגרת של הרב קוק, איגרת תף תף יוד. אמנם שם הוא כותב על כן בני הישיבות שתורתם ומנותם מסיים לחיל הלאומי לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם. מסיים למאמץ המלחמתי לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם. את האיגרת הזאת הרב קוק כתב במלחמת העולם הראשונה לרב הראשי של אנגליה, שיפנה את הדברים למלך אנגליה, כדי לפתור בני ישיבות מגיוס לצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה. ואז היה מי שאמר שזה לא נוגע למלחמות בארץ ישראל. אבל הרב צבי, הרב מוישה חיים, הרב יעקב מוישה חרלאפ, תלמידו המובהק של הרב קוק, והרב יחזקאל, הרב אליעזר ולדנברג, בספרו הלכות מדינה, מביאים את האיגרת הזאת הלכה למעשה למלחמות פה. כלומר, הם סוברים שכן רלוונטית. אובייקטיבית, אם הרב קוק היה סתם כותב את זה, היינו אומרים שהוא מתכוון רק לתקופה ההיא. אבל הוא כותב לפני כן מערך הלכתי. וכך הוא כותב, אני מצטט מילה במילה. וכמו כן ראינו את גודל האיסור לעשות אנגריה בתלמידי חכמים, אפילו במלחמת מצווה גדולה מאוד, כמו מלחמת אברהם נגד המלאכים. ועל זה שמעתי אומרים, על הגמרא הזאת במסכת נדרים למד ב', שאומנם אנגריה אסור לעשות, אבל הם צריכים להתנדב מעצמם. המהר"ל ודאי לא לומד כך את הגמרא, כי המהר"ל אומר שאברהם היה צריך להאמין ולא לקחת למלחמה את מי שלא צריך לקחת. זה לא עניין של הכפייה. אלא בדיוק מה שאנחנו אומרים ומה שהרב קוק כותב באיגרתו. אז ממילא הדברים צריכים להיות ברורים לנו, וזה ביחס לבני הישיבות שתורת האומנותם. ביחס לאלה שאין תורת האומנותם, הצבא לא רוצה להתארגן לקבל אותם, ולכן קודם כל צריך לבנות לצבא שיתארגן לקבל אותם.
אנחנו בעצם תומכים בגיוס אלה שאינם זאת
שתורדם לא מותר? אנחנו תומכים בזה שיהיה עם מי לדבר קודם כל. כל עוד שאין עם מי לדבר, אין לנו במה לתמוך. אנחנו לא מדברים דיבורים היפותטיים. אני רוצה להגיד שאני אחרי החתונה, הלכתי לאחד הפוסקים הגדולים בירושלים עם עשרות שאלות שאני הנחתי שהתעוררו בחמישים השנים הקרובות בבית. הוא גירש אותי עם הנייר שלי מכל המדרגות. הוא אמר לי, שיתעוררו שלא תבוא. מה הכוונה? פוסקי ההלכה לא פוסקים דברים היפותטיים. כשזה הלכה למעשה, הם יביאו דעתם. וכך אמר החזון איש לרב לורד דוקטור עמנואל יעקובוביץ', רבה הראשי של בריטניה הגדולה דאז, ואני שמעתי את זה מפי בנו הרב שמואל, ואמרתי את זה פה בתוכנית כמה פעמים. שאל אותו, מה יהיה כשהרוב יהיו חרדים? איפה יהיו לנו רופאים? איפה יהיו לנו מהנדסים? אמר לו החזון איש, כשיהיה צריך, תהיה תשובה.
בעצם הרב אומר שהגיוס לא עומד על הפרק משום צד. זה פשוט סוג של כפתור פוליטי שמשתמשים בו מעט לעט.
כפתור פוליטי וחברתי. יש כאלה שרוצים את הגיוס בגלל החילון שהם מצפים, כי זה הפתרון היחיד שיש להם מהריבוי הטבעי של הציבור החרדי. הרי הם כבר מדברים על זה מה יהיה כשהציבור החרדי יהיה רוב. אגב, הרב הראשון לציון אמר במוצאי שבת שעברה, שאם יתחילו לגייס, אנחנו נקרא לבני הישיבות לרדת לחוץ לארץ. ורעש גדול היה נגדו, כדרכם בקודש של החצופים הללו, שרבם דקרו ורבם דחפו, אפילו בזמן החורבן, הביריונים לא העיזו לפגוע ברבניהם, גם שמתנגדו להם בכל תוקף. החוצפה של היום היא עוברת כל גבול. למעשה מה שהרב יצחק יוסף אמר בזמנו הרב שח, בערכי קלה, כשהוא אמר, מאיימים לגייס את בני הישיבות, אם זה יקרה, אני ארים את ידי, ואומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, ויקרא לכל בני הישיבות לבוא אחרי לחוץ לארץ. ואמרתי כבר כמה פעמים, שהדברים של שני הרבנים הללו, נשמעים כמו דבריו של צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה בתחילתה, כשהוא אמר, שאם האי הזה ייכבש, אנחנו נצא להילחם מעבר לים. וזאת המשמעות של הדברים. אנחנו נגן על העם ממקומות אחרים. אבל כל הצבועים הללו שיצאו נגדו, לא שמענו את קולם, כשבאו אנשים ואמרו שאם תתקבל הרפורמה המשפטית, הם ירדו מן הארץ. או שאם יהיה פה אי פעם רוב חרדים, ירדו מן הארץ. זה מותר להם להגיד, לא ירדו מן הארץ כדי להגן לפי אמונתם מבחוץ. ממש לא. אז למה אם המדינה לא תהיה לפי רוחם, זה בסדר שהם ירדו מן הארץ, ואילו אם לא נותנים לנו להשתתף בהגנת העם היהודי והעולם כולו, שהרי זו אמת שבלתי שום ספק, אומר רב חיים מוולוז'ין, שאם היה עולם כולו פנוי לרגע אחד מהעסק וההתבוננות שלנו בתורה, כערף עין היו כל העולמות הופכים לאפס ותוהו חס ושלום, וכן ריבוי אורם או מיותו חס ושלום, הכל לפי ריבוי עסקנו בה או מיותו חס ושלום. עד כאן ציטוט מרב חיים מוולוז'ין, תלמיד הגאון מווילנה. הוא שאן אמרנו, אין פה שום דיון ענייני, ולכן אנחנו לא יכולים לקיים, לגזול את החנית מיד המצרי, כי אין לנו את הכלים שיש להם. הכלים שלהם זה שקר, זיוף, צביעות. לנו אין את הכלים הללו. אנחנו אומרים אמת, יושר, ומתכוונים למה שאנחנו אומרים.
הבנתי, תודה.
ועוד דבר, השימוש שעושים בדמם של קדושים, ומחללים את זכרם, כשבאים ואומרים, שהנה, החרדים לא מתו במלחמה, הוא דבר שבלתי ניתן לסליחה. קודם כל, מה אתה יודע מה נשמותיהם למעלה רוצות? א', ב', מה זה קשור? למה אתה לא בא בשם הקדושים שנרצחו, או בשם הקדושים שנפלו, ליתר דיוק, לטכנאים של חיל האוויר, שהם אף פעם לא מסתכנים, לאנשי המחשבים, לאנשי הבקרה, לאנשי כיפת ברזל, שלא מסתכנים. מה שנקרא 8200 שלא מסתכנים. למה אתה לא בא אליהם? כי אתה אומר שהם תורמים. ואם אני משבט זולו, ואני לא מבין מה זה כיפת ברזל, אני יודע רק מה זה קשתות וחיצים, כל אלה שצועקים נגד לימוד תורה הם זולוניקים. הם פרימיטיביים. הם לא מבינים את המשמעות של מאבק רוחני. הם כולם שקועים בצרות האופקים של המחשבה החומרית פה בעולם. ותמיד יגיד, ומה? ואם מביאים, אז מה אתם חושבים שאפשר להילחם עם גמרא? צריך צבא, בוודאי שצריך צבא. ואנחנו בעד שבני הישיבות יבואו מכל חלקי העם. אבל יש לנו פה עסק עם משתמטים נוראים שמשתמטים מקיום תרי"ג מצוות ומריבוי קדושה בעם. תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.
כל טוב. ערב טוב. שלום.
כן. מאוד מתחזקים, מאוד חד ועוד דברים מאוד ברורים.
אני רוצה להגיד לך שאני לא צריך להיות חד ולא צריך להיות ברור, כי הדברים מדברים בעד עצמם. צריך רק שמישהו יגיד אותם.
כן, נכון. טוב. רציתי לשאול כמה שאלות.
נשמע.
אני אומר, אומרים, צריך משה רבנו, שהתפלל 515 ועוד תפילה אחת, היה מתקבל. איך עושים, כאילו, אדם פעמים רוצה משאלה, דברים פשוטים, הוא בקש, ולא מתקבל. אז איך זה לא מתייאשים, ו... ממשיכים את
הלך החיים,
ולמרות הכל.
הייתה לנו דוגמה שבוע שעבר. איך לא מתייאשים? עד גיל 88.
מה?
הייתה לנו דוגמה שבוע שעבר, יהודי גדול בתורה, שלא התייאש עד גיל 88.
נכון, אבל זה קשה. כאילו...
הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לאף אחד גן של 6 שנים, ואף אחד לא יודע... מה התיקון שלו בעולם, ומה הכוחות שנתן לו הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יודע את כל אחד, כמה הוא יכול לנסות אותו. וזה מה שכתוב, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. מישהו בא פעם לרב מפוניביש, ואמר לו, אני מתפלל, והקדוש ברוך הוא לא עונה לי. ביידיש זה הולך יותר טוב, הוא אומר, איך הוא גדם את קדוש ברוך הוא נשגיינטוות. הוא אמר לו, תיר גדם את קדוש ברוך הוא גיינטוות, נישט. אתה התפללת, אבל הקדוש הוא ענה, והתשובה הייתה לא. מותר לקדוש הוא גם להגיד לא. מותר לקדוש הוא גם להגיד לא. אחיו של הרבי מגור שנהרג בטרבלינקה, של האם רמס, אמר שאנחנו שרים את השירה. מותר לקדוש הוא לא לשמוע את השירה. אבל אנחנו ממשיכים לשיר.
הבנתי. ויש מצבים שכאילו הקדוש ברוך הוא אומר, זה כאילו צריך להתמצד לכם להתאמץ, צד שני צריך גם לקבל לכל באמונה, שלא, כמו שאומרים, להוריד פרופיל. איך עושים את זה? כאילו
אני לא מבין מה זה נקרא להוריד פרופיל. אדם צריך להתפלל ולחזור ולהתפלל ולחזור ולהתפלל ולשפר את מידותיו, ולשפר את דרגת הקיום המצוות שלו, כל הזמן. תמיד יש לאן להתקדם. למה להוריד פרופיל?
לא, נגיד בלימוד, אדם לא מנסה להתאמץ ולהגיע לרמה בלימוד, והוא רואה שזה לא הוא כך מצליח.
זה משהו אחר. זה כתוב שאם אדם לומד 5 שנים ולא רואה ברכה בלימודו, אז ישלב תורה עם דרך ארץ. אבל שוב, זה בתנאי שבחמש שנים הוא באמת למד, הוא באמת התאמץ. אני בעיניי ראיתי בני גילי, שנכנסו יחד איתי לישיבה, כילדים בגיל 13, והיה להם ראש קשה. ראש קשה. והם למדו ולמדו ולא הבינו, ולמדו ולמדו ולא הבינו, ופתאום בבת אחד באיזשהו שלב נפתחו נפתח השכל, ופתאום בבת אחד הכל השתנה. אנחנו צריכים לנסות ולהשתדל, ולא להיכנע, ולהוסיף תפילה. כך אומרת הגמרא, מה יעשה אדם ויגדל בתורה? אומרת הגמרא, יישב ילמד. אומרת הגמרא, הרבה עשו ולא עלה בידם. אומרת הגמרא, יתפלל למי שהחוכמה שלו.
הבנתי, ורצינו עוד שאלה קטנה, השמחת פורים, כאילו כל שנה יש פורים, והם מרגישים חיבור לדבר הזה, היה מרדכי ואסתר לפני 2000 שנה. סליחה שאני שואל, אבל כאילו עוד פעם.
אני לא מבין. הרי יש אירועים שהתורה אמרה לחגוג אותם, ויש אירועים שהתורה אמרה רק לזכור אותם. גם יש אירועים שהתורה אמרה גם את זה וגם את זה. זכירת יציאת מצרים אנחנו צריכים כל יום, אבל להרגיש יציאת מצרים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים רק בפסח. זכירת מעמד הר סיני צריך כל יום, אבל להרגיש מעמד הר סיני בפועל, ביום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו. משום שבזמנים שבהם קרו הדברים והתורה יודעת איזה אירועים הם מן הסוג הזה, חוזרים אורם של האירועים ומאירים כאן, חוזר אורם של האירועים ומאיר כאן. אם אנחנו נעשה את הפעולות ואת ההשתדלות, אנחנו נרגיש שמצמנו. זה לא אומר שזה יהיה באותה עוצמה, אבל זה יהיה מאותו סוג, זה יהיה מאותו סוג. ובאמת אם אדם מקיים את מצוות היום, הרי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אלה הכלים שבאמצעותם אנחנו מרגישים, ועוד פעם מרגישים ויותר מרגישים, וללמוד את המדרשים, וללמוד את החזלים, ויש כל כך הרבה, ללמוד את מדרש רבה על מגילת אסתר, וללמוד את המלבים על מגילת אסתר, ואת הגוהן, וכל אחד יכול להוסיף כפי שהוא מרגיש מי שקרוב לליבו. ובצורה כזאת מרגישים ועושים את מצוות היום. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ברוכים תהיו. יוצאים להפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
הלו?
שלום, ערב טוב.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, כתוב לעתיד לבוא שכל החגים מתבטלים חוץ מפורים.
נכון. פורים ויום הכיפורים, כן.
פורים וכיפורים, אבל אם יכול יותר להרחיב בנושא הזה.
הנושא. כתוב בחז"ל, כל המועדים עתידים להתבטל, למה? כי כל המועדים זה זכר לניסי יציאת מצרים, מתן תורה, ההליכה במדבר, ענני כבוד, אפילו חנוכה. הם ניסים של גילוי שכינה, גילוי אור פני השם. כל האור פני השם הזה, לעתיד לבוא, יתגלה באור כל כך גדול, שיעמיד אותם בצל. מה הגמרא אומרת? לא יתבטלו, יזכירו יציאת מצרים, אבל הגאולה העתידה תהיה עיקר. לעומת זאת, פורים, זה זמן שבו מצאו שיטה איך לראות את האלוקים בחושך, בתוך האסתר. אומרו לזה משל, לשני בני אדם שולחים ביער, כל אחד בנפרד, לא ביחד. היער חשוך, לילה, חשיכה עבותה, הוא שורץ חיות רעות ונחשים, הוא שורץ שודדים ובורות ופחתים, אחד מהם מתאמץ והצליח להדליק אבוקה. עכשיו הוא רואה את הדרך, הוא לא ייפול לתוך הבורות, הוא לא יתעכל בעצים ומכשלים, החיות רואות את האש ומפחדות, השודדים חושבים מי יודע מי נמצא שם, והם ממשיכים להתחבא בחוריהם. השני לא הצליח להדליק אבוקה. והוא נכשל וקם ונכשל ומפחד וכמעט טורפים אותו, ולאט לאט הוא רוכש לעצמו חוש של ראייה בחושך, להרגיש את היער. כמובן שהמצב של הראשון יותר טוב, כי עם כל זה שיש לו חוש, אבל בכל אופן הוא לא רואה. השני רואה, ואז הם יוצאים מן היער והשמש עולה, הראשון הנר שלו כבר לא נחוץ, שרגה בתיהרה, מי אהני, נר באמצע הצהריים, למי הוא מועיל? אבל הראשון רכש לעצמו דרך מיוחדת שנשארת איתו, עוד תכונה, עוד חוש. את אותה דרך לראות אלוקים בחושך, קיבלנו בפורים. ואת זה, זה לא מסוג גילוי האלוקים של העתיד לבוא. ולעתיד לבוא יש, מצרפים את כל גילויי האלוקים ביחד. כל מה שברא הקדוש הוא לא ברא אלא לכבודו. והכבוד שיוצא מניסי יציאת מצרים הוא מעין הכבוד של העתיד לבוא, רק יותר חלש. הכבוד של העתיד לבוא יותר חזק. והכבוד שיוצא מניסי יציאת מצרים הוא כמו שרגה, לעומת אור השמש בתיהרה. מה היה אני? ולכן כל המועדות יהיו תפלים לעומת הגאולה העתידה. אבל פורים זה משהו שנשאר איתנו, שהוא גילוי אלוקים, דרך לראות אלוקים, מסוג של לעתיד לבוא לא יהיה.
ואיך זה מסדר כיפורים וכיפורים? כאילו מה,
יום הכיפורים, יום הכיפורים זה לעתיד לבוא כאן. יום הכיפורים הוא מעין עולם הבא כבר כאן. לכן עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה. יום הכיפורים אין בו לא אכילה ולא שתייה. עומדים כמלאכים, לובשים לבן כמלאכים. זה שייך לעתיד לבוא, זה בחינה אחרת. יום הכיפורים זה שיא הגיל.
זה גם מסוגל לזמן שכל הפושטים נותנים לו, זה זמן של בקשות, וכל אחד שיבקש, אז מסתם יקבל את זה בעזרת השם.
זה נכון, זה נוגע גם לפורים וגם ליום הכיפורים, אבל השאלה הראשונה שלך, התשובה היא אחרת, כמו שאמרנו.
לגבי הכיפור, לגבי כיפורים אני התכוונתי, שבפורים אומרים כל הפושטים נותנים לו,
כן, כן.
מבחינת הבקשות של כל אדם, מבגש מיוד ורחון יוד.
כך אומרים אדמו"רים חסידים.
טוב, יישר כוח כבוד הרב, חזק ברוך.
ברוכים תהיו. אנחנו ממשיכים בעזרת השם אחרי החדשות. מי שכבר נמצא על הקו ימתין על הקו. 03-593-93 יוצאים להפסקה.